بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שני, כ"ד בתשרי תשפ"א, מסכת עירובין, דף סמך ד', סייעתא דשמיא. היום הזה בשנת ג' אלפים תי"ד לבריאת העולם התפללו חכמינו זיכרונם לברכה שימסר בידם יצר הרע של עבודה זרה ונמסר. כאמור במסכת יומא בדף סמך ט' עמוד ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם חנה בת אסתר, לאה בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, נחמה בת יפה שנדל פייגה, גרשון בן שרה, חיים בנימין מורדכי בן עידה, חיה שרה בת רחל לאה, אברהם מנחם בן נינדה מירה, חיה פנינה רחל בת נעמי, מוישה בן ניטל וביביאן יוכבת בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. יהי רצון לפניך, אדינו אלי, ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא, מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות. על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה קופצדי ב' שלא לגלות ערוות אחותו בכל צד שהיא אחותו משורשי איסור הקרובות, כתבנו בערוות אם לאיל, במצווה קופצדי מה שידענו בהם. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא כהרגלנו הטוב, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בתורה שבעל פה, בדפינו היומי, אתמול, הוא היה דף סמך ג' במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מניין נלמד שלהפרו שמאיסור המותר לאורות בפני רבו? והתשובה שנאמר, אין חוכמה ואין תבונה ואין היצע לנגד השם. שאלה שנייה, מה נחשב להפרו שמאיסורה? לרשי להפריש אדם מאיסור ולתוספות כלשהו פסק לחומרה, נחשב להפרו שמאיסורה. שאלה שלישית, מה לומדים מהפסוק ויען אליהו? ובהמשך על כן זחלתי, והתשובה, שהמורה הלכה בפני רבו, ראוי לה כישון אחש. שאלה רביעית, היכן מצינו מי שהורה בפני רבו ומת בלא בנים, והתשובה ביהושע בינון שאמר לפני משה, אדוני משה כלהם ומת בלא בנים. שאלה חמישית, מניין שגדול תלמוד תורה יותר מהקרבת קורבנות תמיד, והתשובה מכך שאמר המלאך ליהושע, אתה באתי, על ביטול התורה ולא על ביטול קורבן התמיד. שאלה אחרונה על דף סמך ג', מה יעשו במקום שיש בו נוכרי ולא יסכים להזכיר להם את רשותו, והתשובה, יתקרב אחד מהם להיות חברו של הנוכרי וישאל ממנו מקום בחצירו ויניח בו משהו שבזה נעשה כסחירו לכיתו ויכול לתת חלק בשיתוף במקומו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול בדף סמך ג' במסכת עירובין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני כ"ד בתשרי תשפ"א, קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך ד' סייעתא דשמיא. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעתא דשמיא בדף סמך ג' עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים רב בלזר אומר, מורידים אותו מגדולתו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שווה הגמרא לעסוק בתלמיד המורה הלכה בפני רבו. רבי אליעזר אומר, תלמיד המורה הלכה בפני רבו, מורידים אותו מגדולתו, שנאמר בספר במדבר פרק למד א' פסוק כ' א', ויומר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, ונאמר בהמשך שלימדם את הלכות גאול כלים, כיצד מכשירים כלים שבישלו בהם מאכלי גויים שהם טריפה, ובלעו דפנות הכלים מהמאכלים ונאסרו בשימוש, שמה יפלטו את הבלוע לבישולים אחרים. ואף על גב שחלק כבוד למשה, דאמר לו שאמר להם לאנשי הצבא, לאחי אבא, למשה ציווה השם את ההלכות הללו, ואותי לא ציווה, אפילו אחי יאניש, בכל זאת נהנש, דכתיב נאמר אודות יהושע בספר במדבר פרק זך פסוק חף א', ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני השם. הרי שהיה יהושע עתיד להצטרך לאלעזר בדבר הלכה ולשואלו באורים ותומים, ולא אשכחן די יצטרך להיל יהושע, ולא מצינו בכתובים שהוצרך לו יהושע לאלעזר בכך, שהכל נגלה לו בנבואה ולא הוצרך לשאול באורים ותומים. מלבד בחלוקת הארץ שאכן נעשתה באורים ותומים על ידי אלעזר וגזירת הכתובי, ולא לכך כוונת הפסוק שיעמוד לפני אלעזר. כך התוספות במסכת סנהדרין בדף ט"ז עמוד א' דיבור המתחיל מה, ואין זאת אלא מפני שכיוון שהורה הלכות בחיי משה, על כן הורידו מגדולתו זו שפסקו לו שיהיה יהושע צריך לו. ויהיה הגמרא דברים נוספים בעניין הזה, אמר רבי לוי כל דמוטיב מילה כמי רבי, כל המשיב דברים, דהיינו מורה הלכה בפני רבו, אזיל לשאול בלא ולד. מת מן העולם בלא ולד, שנאמר בספר במדבר פרק י"א פסוק כוח, כאשר אמרו למשה כי אלדד ומידד מתנבאים במחנה, ויען יהושע בן נון משרת משה מבחורה, ויאמר אדוני משה כלהם, ראינו שאמר שראויים הם שיקלעו, והרי זו כהוראת הלכה. וכתיב ומפרט הכתוב את סדר הדורות מאפרים עד יהושע בספר דברי הימים א' פרק ז' פסוק זך, נון בנו יהושע בנו. אחר יהושע לא נכתב מי היה בנו, הרי שלא היו לו בנים, ואין זאת אלא שנענש מפני שהורה הלכה בפני משה באותו מעשה של אלדד ומידד. אומר הריטב"א, עונשו היה מידה כנגד מידה, שלא היה לו בן תלמיד חכם וממלא מקומו. מביאה הגמרא בדף ס"ג עמוד ב' דעה אחרת אודות סיבת העונש של יהושע שלא היו לו בנים. אומרת הגמרא ופליגה, חולק רבי לוי על דבריו דרבי אבא בר פפא, דאמר רבי אבא בר פפא לא נענש יהושע שמת בלא בנים, אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה. והייתה זו מידה כנגד מידה, שכיוון שביטלה מפריה ורביה, נענש ולא קיים פריה ורביה שלא היה לו בן. כך אומר המהרש"א. איפה רואים זאת שנאמר במלחמת יריחו, כאשר צרו על העיר בספר יהושע פרק ה' פסוק י"ג, ראי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, עלינו אתה אם לצרינו. ראינו שבא המלאך לנגדו ושאלו יהושע על מה ולמה בא. וכתיב, נאמר שם, ויאמר לא, כי אני שר צבא השם, עתה באתי. ממה שבא וחרבו שלופה בידו יש ללמוד שבא לפורענות על הווירה שעשו. ממה שאמר עתה באתי, היינו על הווירה של עתה, של עכשיו, משמע, שהייתה עוד עבירה אחרת. וכך היה המעשה, אמר לו המלאך ליהושע אמש, היינו קודם הלילה ביטלתם קורבן תמיד של בין הארבעים. מדי יום היו מקריבים לפני השם, מתחילה במשכן ואחר כך במקדש, שני כבשים, האחד בבוקר והאחד בין הארבעים לפנות ערב. וקורבנות אלו נקראים תמידים, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. אומר המלאך ליהושע, לא הקרבתם תמיד של בין הארבעים. לפי שלא היה אהרון במקומו, והיה ניסה על ידי הכהנים, ועל כן לא היה מי שיקריבנו, מסבירים התוספות במסכת מגילה בדף ג' עמוד א'. דיבור המתחיל אמש. אומר המלאך, ועכשיו בלילה ביטלתם תלמוד תורה. לימודם אז היה בלילה, לפי שביום עסקו במלחמות. באותה עת ביטלו את הקרבת תמיד של בין הארבעים, וכן בטלו מן התורה בלילה לפי שהיו עסוקים גם בלילה במערב על העיר. המלאך טוען ליהושע שלא היה להם לעסוק במערב בלילה שנועת מלחמה, ולפיכך שלא כדין ביטלו את שני הדברים הללו. והמקור לכך שהתביעה להם הייתה משום ביטול תורה, משום שבמלחמה הבאה נאמר שיהושע לן בעומקה של הלכה, כפי שיבואר להלן. שואל אותו יהושע, על איזה מהן באת? על איזה חטא באת להוכיח אותנו? איזה חטא גדול יותר? מסביר הספתי חכמים את שאלתו של יהושע. ואמר לו המלאך, על חטא של עתה, דהיינו בלילה באתי, והוא על שאינכם עוסקים עתה בתורה. ותוספות במסכת מגילה בדף ג' עמוד א' דיבור מתחיל אמש, מפרשים את הדברים באופן אחר מרש"י, והם מוסיפים ומפרשים את דברי יהושע, לנו אתה אם לצרינו, ששאלת יהושע הייתה, האם באת על לנו, דהיינו על ביטול תורה שנאמר בתורה ציווה לנו משה, או שבאת על לצרינו, דהיינו על ביטול הקורבנות המגינים עלינו מצרינו. משיב לו המלאך, עתה באתי, דהיינו על ביטול תורה שנאמר בה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. מיד חזר בו יהושע, דהיינו שקיבל על עצמו שלא לעשות עוד כן, ובמלחמה הבאה היא מלחמת העי, עסק בתורה, שנאמר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. ואמר רבי יוחנן מלמד שהלך בעומקה של הלכה. וכותב רש"י שמהפסוק הזה עצמו מוכח שעל תלמוד תורה הוכיחו המלאך במלחמת יריחו, שעל כן נאמר כאן שעסק בתורה בעת מלחמת העי, שהייתה המלחמה שאחרי יריחו. ומאמור יש ללמוד שחטא בכך שיצא באותו לילה למלחמה על יריחו, וגמירי מקובל בידינו הלכה דכל זמן שארון הברית, תוספות בדיבור המתחיל, כל זמן, אומרים שהכוונה לארון הזהב שהיה במשכן בו היו לוחות הברית, והוסיפו כי מלבדו היה ארון נוסף מעץ שנעשה בידי משה עבור הלוחות, ובו היו עד בניית ארון הזהב בידי בצלל. אחר שנבנה ארון הזהב, הוסמו בארון העץ שברי הלוחות הראשונות, והוא זה שהיה יוצא עם ישראל למלחמה. ארון זה לא היה אוסרם בתשמיש המיטה, אלא שבמלחמות שעשה יהושע, היה יוצא עמם גם ארון הזהב, על פי הדיבור, ולכן נאסרו בכך. אם כן, אמר רבי יוחנן מלמד שהלך יהושע ולן בעומקה של הלכה, וגמיר מקובל בידינו הלכה דכל זמן שארון הברית הוא שכינה, שהייתה שרויה במקום ארון, שרוין שלו במקומן אסורין בתשמיש המיטה. היינו שכל ישראל אסורים בכך לפי שארון שלו במקומו. כך אומרים התוסות לדיבור המתחיל כל זמן, ואילו היה אבץ כותב, שאין האיסור חל אלא על אנשי המלחמה שארון עמם. ועל כן באותו לילה שהיו עסוקים במערב, אף לא החזירו את הארון שהיה עמם במלחמותיהם, למקומו בגלגל, ונמצא שהיו אסורים אז בפריה ורבייה, ועל שיצא למלחמה שלו כדת וביטלה מפריה ורבייה, נענש יהושע שלא היו לו בנים. אומר תוסות ראש, אף שהיה אפשר לומר שנענש על ביטול תורה, שבכך נתבע על ידי המלאך, יותר נראה שנענש על ביטול פריה ורבייה במידה כנגד מידה שלא היו לו בנים. דבר נוסף שיש ללמוד מן המעשה הזה של המלאך ויהושע, אמר רבי שמואל בר איניה משמי דרב, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין, שעל שאלת יהושע למלאך אם בא להוכיחו על חטא ביטול התמיד או על חטא ביטול תורה, אמר לי, אומר לו המלאך ליהושע, עתה באתי, דהיינו על חטא ביטול תורה. מוכח שתלמוד תורה גדול מהקרבת תמידים, שעל כן ביטולו חמור יותר. אגב, האמור לאל אודות חומר ביטול פריה ורבייה מביאה הגמרא דברים נוספים בעניין הזה. אמר רב ברונה, אמר רב, כל הישן בקלעה, בחדר שאיש ואשתו שרוין בה, עליו הכתוב אומר בספר מיכה פרק ב' פסוק ת', נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה. הפסוקים שם עוסקים ברישי ישראל וחטאיהם, ובין חטאיהם נמנע מה שהיו מגרשים את הנשים מבית תענוגיהן, על ידי שהרגו את בעליהן או על ידי שנטלו את ממונם ואינם יכולים לשמח את נשותיהם. אם כן, כיוון שהוא ישן שם, הם בושים ממנו ואינם משמשים. ואמר רב יוסף, כך הוא, אפילו באשתו נידה, שאף שאסורים לשמש, הרי הם משוחחים בדברים שבצינה. והריטב"א כותב שהיא מצטערת שאינה ישנה עמו בבית, ובגלל אותו אדם שישן שם, אינם יכולים לעשות זאת. רבה אמר, אם אשתו נידה היא, אינה ישן עמם בכלל הכתוב הנ"ל, ועד הרבה תבוא עליו ברכה שהוא מונעם מלשמש ולעבור איסור. אבל דוחה הגמרא ואומרת, ולא היא, אין הדבר כן, דעד העידנה, מן נטרי, שעד עתה מי שמרו, כלומר, גם בלעדיו, אין חוששים שיבואו לעבדי עבירה. ואין כל מעלה במה שהוא ישן שם, וממילא הרי הוא בכלל, הנאמר בפסוק, נשי עמי תגרשון מבית הענוגיה. וכעת 10 שורות לפני סוף דף סמך ג', שווה הגמרא לעסוק בדין חצר או מבוי שדרים בהם ישראלים ונוחרים יחדיו. ונזכיר את דינם של חצר או מבוי שדרים בה ישראלים ונוחרים. אין להוציא בשבת מבית המיוחד לאדם מסוים לחצר או למבוי שיש בהם רשות לכמה אנשים, אלא אם כן ערבו יחד כל הישראלים הדרים בחצר, כלומר ערבו עירובי חצרות, דהיינו, שכל הדרים בחצר נתנו פת והניחוע בבית אחד, ועל ידי כך הם נחשבים כדרים שם ונעשים כל הבתים והחצרות כרשות אחת, שאז הם מותרים להוציא מבתיהם לחצר, ואם השתתפו גם כל בני המבוי, עירוב כל החצרות שבמבוי נקרא יחד שיתוף, הרי הם מותרים להוציא גם למבוי. אבל כמבואר במשנה ליל בדף סמך א' עמוד ב', אם נוכרי דר בחצר, הרי הוא אוסר על הישראלים הדרים עמו את ההוצאה מהבתים לחצר. ואם הוא דר בחצר אחרת באותו מבוי, הרי הוא אוסר על הישראלים הדרים בחצרות אחרות את ההוצאה למבוי. דין נוסף, אין הנוכרי יכול לערב או להשתתף עם הישראלים, ועל כן בכדי להתיר את ההוצאה לחצר או למבוי, עליהם לזכור ממנו את רשותו. ועוד מבואר שם שלדעת רב לזר בן יעקב אין הדברים אמורים אלא כאשר דרים עם הנוכרי לפחות שני ישראלים. ואילו כאשר דר שם ישראל אחד בלבד, אין הנוכרי אוסר עליו כלל. ועוד דין, יש אפשרות להתיר להוציא גם ללא עירוב, כאשר הדרים בחצר או במבוי יבטלו את רשותם בהם כלפי אחד מהם, או שאילו שלא ערבו יבטלו את רשותם לאילו שערבו, ואז יוכלו אילו שכלפיהם ביטלו, ולפעמים גם המבטלים עצמם להוציא לחצר או למבוי. כמו עירוב, גם ביטול רשות אינו מועיל בנוכרי הדר בחצר או במבוי, ויש בהם שני ישראלים כאמור, שאינו יכול לבטל את רשותו לישראלים. אם כן, מספר את הגמרא, מעשה במבוי שדר בו נוכרי, ומביאה את הוראותיהם של אביי ורבא כיצד להתיר את ההוצאה למבוי. ההוא מבואה דאבד דייר בה, לחמן בר ריסטק. מעשה באותו מבוי שהיה דר בו, נוכרי בשם לחמן בר ריסטק. רבינו חננאל גורס, ששמו היה המן. אמרו לה הישראלים שדרו במבוי ורצו להוציא אליו מרשותם, אוגרלן, אזכר לנו את רשותך. כי הסחירות מקנה לסוחרים זכות כלשהי ברשות הנוכרי, ומועיל הדבר לסלק את רשותו משם, ונעשית רשותם, ועל כן אינו אוסר עליהם. לא אוגר להו, לא היה חפץ להזכיר להם. וכיוון שכך, אסורים היו להוציא למבוי, וחיפשו דרך להתיר זאת. נשוב ונציין שבני חצר שלא ירבו יחד, אסורים להוציא מהבתים לחצר, כמו כן בני מבוי שלא השתתפו יחד. אף אם ערבה כל חצר לעצמה, אסורים להוציא מבתיהם למבוי. לגבי הוצאת חפצים ששבתו בחצר או במבוי מערב שבת, מחצר לחצר וכן למבוי, או טלטולם במבוי, מעיקר הדין מותר הדבר גם כאשר לא נשתתפו החצרות יחד. לדעתו של רבי שמעון שכמותו ההלכה, כאמור לקמן בדף פיתת עמוד א', וטעמו שכולן רשות אחת, לפי שאין תשמישן תדיר. וכן הדין גם למעשה לדעת שמואל ורבי יוחנן האמוראים, ועוד אמוראים נוספים, כאמור לקמן בדף צדי א' עמוד א'. ולדעת רב, יש לחלק בין חצרות שערבו לעצמם לבין חצרות שלא ערבו לעצמם. אם לא ערבו, החצרות הן חשובות רשות אחת, ומותר להוציא ולהכניס מזו לזו. אבל אם ערבו, גזרו חכמים לאסור על הוצאה זו, כיוון שכאשר ערבו החצרות מצויים בהם חפצים שהוציאו מן הבתים, ויש לחשוש שמא יוציאום. והרי אסור הדבר, כיוון שחפצים אילו לא שפטו בחצר או במבוי מבעוד יום. במעשה המובא כאן בגמרא, דר נוכרי במבוי אחד עם ישראלים שדרו בחצרות אחרות, באופן זה אין שיתוף המבואות מועיל, ולזכור ממנו גם לא הצליחו, ולכן נאסרו בהוצאה למבוי. אומרת הגמרא, אתו אמרו לילה אביי, באו ואמרו זאת לאביי ושאלו אותו, מה יעשו על מנת שיוכלו להוציא מרשותם למבוי? אמר להו, אמר להם אביי, זילו, בטילו רשותייכו לגבי אחד, לכו ובטלו את רשותכם במבוי לגבי אחד מכם. ומה זה הביטול רשות? אחד מבני החצר שלו ירב עם שאר בני החצר, אוסר את ההוצאה מהבתים בין שלו ובין של אחרים לחצר. שכיוון שלו ירב עמם, נמצא שביתו הוא רשות המיוחדת לו ולא להם, ובתיהם הם רשות המיוחדת להם ולא לו. ואילו החצר היא רשות משותפת להם ולא, ואסור להוציא מרשות המיוחדת לאחד לרשות המיוחדת לאחר. אבל ניתן להתיר את ההוצאה אם יבטל את רשותו לבני החצר האחרים שערבו. במקום שיש רק שני בני חצר, מבטל אחד מהם את רשותו לחברו, וממילא אין צורך בעירוב. שכיוון שביטל רשותו, נותר השני כדייר בודד ואינו זקוק לעירוב. ועל ידי הביטול כאילו נסתלק מן המקום ושוב אינו אוסר עליהם. שהרי אין לו רשות במקום והרשות כולה משותפת לכל האחרים בלעדיו. ואם המבטל ביטל רק את רשותו בחצר, לא הותרה אלא הוצאה מבתיהם לחצר, שרק בתיהם והחצר הם רשות שווה לכולם בלעדיו. ואם ביטל גם את רשות ביתו, מותר גם ההוצאה מביתו לחצר, אחר שגם ביתו וגם החצר הם רשות משותפת לכולם ולא לו. והאמור הוא לגבי היתר לאחרים להוציא מהבתים לחצרות ולמבוי. לגבי המבטל עצמו, כאשר מדובר באדם יחיד שביטל הרבים, אף הוא מותר להוציא מבתיהם ואפילו מביתו לחצר, מכיוון שהוא נחשב כאורח אצלם. אולם כאשר מדובר ברבים שביטלו את רשותם כפי המעשה בגמרא כאן, או שיחיד ביטל את רשותו ליחיד אחר, אינם יכולים להוציא מבתיהם ומביתו כלל. שאין רבים נחשבים אורחים אצל יחיד, ועל כן, כאשר הם מוציאים לחצר, כאילו הם חוזרים בהם מביטולם. אז אם כן, אומר להם, אביי, ילכו, בטלו את רשותכם במבוי לגבי אחד מכם. וממילא אב אלי יהיה אותו אחד שביטלו לגביו נחשב כיחיד הדר במקום נוכרי, ויחיד במקום נוכרי לא אסר עליו הנוכרי להוציא מביתו למבוי. שאין נוכרי אוסר אלא כאשר דרים עמו בחצר או במבוי שני ישראלים, וכאן, אחר הביטול הרי זה כאילו אין דר במבוי אלא ישראל אחד שאין הנוכרי אוסר עליו. ונכון שנאמר בגמרא לאל בדף סמך ב' עמוד א' שאין ביטול רשות מועיל במקום נוכרי, אבל הכוונה שם לביטול הרשות על ידי הנוכרי עצמו ולא לביטול רשות על ידי ישראלים הדרים שם, כלפי אחד מהם, כמו המעשה המופיע אצלנו. וזו דעת רב לזר בן יעקב המשנה לאל בדף סמך א' עמוד ב'. והביטול הזה אינו מועיל להם להוציא מבתיהם ומביתו למבוי. ומכל מקום כותב רש"י, הועיל להם הביטול שיוכלו להוציא מהחצר למבוי ולטלטל במבוי עצמו, וכן את החפצים ששבתו בבית היחיד שכלפיו ביטלו את רשותם, והוא הוציאם לחצר. שהרי להם אסור להוציא מביתו לחצר. שואלים תוספות בדיבור המתחיל בטילו רשותייכו לגבי אחד מנייכו, הרי כיוון שמן הסתם עירבו עירוב חצירות, עדיין הם אסורים לטלטל מהחצר למבוי, ובמבוי עצמו כדין מבוי שעירבו בו החצירות אבל לא נשתתפו בו, שלדעת רב אסורים בו בטלטול מגזירת חכמים. מסביר הריטב"א בדעת רש"י שאף שמתחילה עירבו בחצר, מכל מקום כשביטלו לו את רשותם, מן הסתם ביטלו לו גם את רשות חצירם, וממילא בטל העירוב ושוב הותרו לטלטל במבוי. אף על פי שעל ידי ביטול זה נאסרו להוציא מבתיהם לחצר, ולא הותרו אלא בהוצאה מהחצר למבוי, ייתכן שהייתה נחוצה להם יותר ההוצאה למבוי מאשר ההוצאה לחצר. אילו תוספות רבינו פרץ מבאר, שבאופן של היחיד מותר לטלטל במבוי, משום שביטלו אחרים את רשותם במבוי כלפיו, לא גזרו חכמים לאסור את הטלטול במבוי על אלו שערבו, שגדר הגזירה היה לתת למבוי דין קרמלית, ובאופן זה שאחד מותר בו ודאי אינו קרמלית, אלא מבוי והטלטול מותר בו לכל. אומרת הגמרא, אמרו לי הישראלים שגרו במבוי יחד עם אותו נוכרי, מי דעות עמה, כלום אין הטעם שנוכרי אינו אוסר על ישראל יחיד הדר עמו, אלא משום דלא שכיח דדיירי, שאין מצוי הדבר שידור ישראלי יחיד עם נוכרי בחצר אחת או במבוי אחד, כי הישראל חושש שמה יארגנו הנוכרי מאחר שאין עוד ישראלים עמו. וכיוון שאין מצוי שידור ישראל יחיד עם נוכרי, לא גזרו חכמים שיהיה הנוכרי אוסר על ישראל את ההוצאה לחצר או למבוי. ונזכיר ונזכר שלאל בדף סמך בית עמוד א', למדנו את גדרי הדין שנוכרי אוסר על הישראלים הדרים עמו, ששורת הדין הייתה שהנוכרי לא יאסור על הישראלים כלל, בין יחיד בין רבים. בכל זאת גזרו חכמים ואמרו שהוא אוסר עליהם מפני שרצו למנוע שידורו ישראלים ונוכרי בחצר אחת או במבוי אחד, שמה ילמדו הישראלים ממעשיו הרעים של הנוכרי. לשם כך אמרו שנוכרי אוסר על ישראלים הדרים עמו, ואין עירוב וביטול רשות מועילים להתיר זאת אלא שכירת רשות, וממילא יוכרח הישראל לזכור מן הנוכרי את רשותו, אבל בדרך כלל לא יחפוץ הנוכרי להזכיר לישראל, והישראל יאסר להוציא לחצר, ועל ידי כך ישתדל הישראל לצאת משם ולגור במקום אחר. אבל כאשר דר עמו רק ישראל אחד, אין הנוכרי אוסר, משום שמגורי נוכרי עם ישראל יחיד אינם שכיחים, כי הנוכרי חשוד על שפיכות דמים, ועל כן חושש הישראל לדור עמו כשהוא לבדו בחצר או במבוי, ואין צורך לגזור בכך. וכיוון שהדבר אינו שכיח, לא גזרו שהנוכרי יאסור עליו, על כן יכול הוא להוציא לחצר, אף על פי שלא שכר מהנוכרי את רשותו. זוהי דעת רב לזר בן יעקב, ולדעת רבי מאיר גזרו גם בישראל יחידי. אם כן, אומרים הישראלים לאביי, הטעם שנוכרי אינו אוסר על ישראל יחיד הדר עמו, זה בגלל שלא מצוי הדבר שידור ישראל יחיד עם נוכרי בחצר אחת או במבוי אחד, כי הישראל חושש שמה יארגנו הנוכרי מאחר שאין עוד ישראלים עמו, וכיוון שאין מצוי שידור ישראל יחיד עם נוכרי, לא גזרו חכמים שיהיה נוכרי אוסר על ישראל את ההוצאה לחצר או למבוי. ואחה, הקדיירה, כאן הרי באופן זה, שדרים כמה ישראלים עם הנוכרי, הוא אופן מצוי, ועדיין יש לגזור בו כבשאר מקום שדרים ישראלים ונוכרי בחצר, שיאסור הנוכרי על ישראל. כלומר, מה לי שמצד הדין נחשב הישראל כדייר יחיד מכוח הביטול, והרי במציאות דרים שם כמה ישראלים, ודבר זה הוא שכיח ומצוי. אמר לו אביי לאלו ששאלו אותו על כך, כל בתול לרשותה יוגבי חד, אופן זה שבני החצר או המבוי מבטלים את רשותם כלפי אדם אחד, מילתא דלא שכיחא היא, הרי זה דבר שאינו מצוי. ומילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן, דבר שאינו מצוי לא גזרו בו חכמים. כלומר, אמנם נכון הדבר שדרים כאן כמה ישראלים עם ננוכרי, והוא דבר מצוי, אבל ביטול הרשות אצל יחיד אינו דבר מצוי, וממילא אין לגזור שהנוכרי יאסור גם באופן זה. אז על הלך רבון הברי דרב יהושע ששמע את הוראתו של אביי, אמרה לשמע אתה כמי דרבה, אמר את ההלכה הזו לפני רבה, אמר לי רבה לרבון הברי דרב יהושע, אם כן, שעל ידי שיבטלו אחרים את רשותם אצל הישראל יחשב הדבר כיחיד הדר עם הנוכרי, שאין הנוכרי אוסר עליו, ביטלת תורת עירוב מאותו מבוי, שלא יצטרכו לעשות שם שיתופי מבואות, כלל, וישתקח שם עניין זה כלל, ולבסוף ישכחו לבטל, ויבואו לטלטל בלא עירוב ובלא ביטול. כי הרועי אומר שמטלטלים במבוי בלא עירוב. דהיינו שהרועי ויודע שלא שכרו את הרשות מן הגוי, כי אם היו שוכרים היה דבר מפורסם, לא יעלה ליבו שביטלו כולם את רשותם אצל היחיד, אלא יסבור שמטלטלים בלא עירוב. שאל רבון הברי דרב יהושע את רבה, הרי יש לומר דמערווה, שיורו להם שבנוסף לביטול יעשו שיתופי מבואות במבוי, אף שאין דבר מועיל, כיוון שדר שם הנוכרי, ועל ידי כך לא תשתכח תורת עירוב משם. הישיב לו רבה, זה לא יצא הגונה, שעדיין יש לחשוש לתקלה אחרת, שהם יאמרו שעירוב מועיל במקום נוכרי, והרי אין הדבר כך, כי אין עירוב מועיל במקום נוכרי עד שיזכרו את רשותו. שאל רבון הברי דרב יהושע את רבה, הרי יש לומר דמכריזינן, שנכריז ונודיע לכל, איבו יודעים, שאין עירובנו מועיל, שהרי יש שם נוכרי ואיננו מוצאים מחצרותינו למבוי, ומה שאתם רואים שאנחנו מטלטלים במבוי, אין זה משום העירוב, אלא משום שרשות היחיד הוא על ידי הביטול. הישיב לו רבה, וכי אכרזת לדרדקי, הכרזה לקטנים, כלומר וכי מועילה הכרזה לדורות הבאים שלא שמעוה, ואין לומר שישובו ויחריזו, שחוששים שההכרזה לא תתמיד לדורות הבאים. אם כן, אם לא מועילה הכרזה לדורות הבאים, יראו את בני המבוי מטלטלים במבוי והסברו שזהו משום שעירוב מועיל במקום נוכרי. ונמצא שאין לעשות כעצת הבאי שיבטלו בני המבוי רשותם כלפי אחד מהם, ושוב לא יאסור עליו הנוכרי, שאם לא ישתתפו שם תתבטל תורת שיתוף מאותו מבוי. ואם ישתתפו יש לחוש שיאמרו הדורות הבאים שעירוב מועיל במקום נוכרי אף שלא שחרו ממנו את רשותו. אלא אמר רב העצה אחרת, יש לה דבר, לייזל חד מיניו שילך אחד מהם מבני המבוי לקרב לי יתקרב לנוכרי עד שיהיה אוהבו, ולי שול מיני דוכתה ולי נחבא מידי, ישאל ממנו מקום בחצר, ויניח שם חפץ כלשהו. דאב אלי חשב הישראל על ידי שאילת המקום הזה כסחירו ולכיתו כפועל של הנוכרי. ואמר רב יהודה אמר שמואל, אפילו סחירו ואפילו לכיתו של הנוכרי, אם הוא ישראל נותן עירובו עם בני החצר או המבוי ודיו בכך להתיר את ההוצאה מהבתים לחצרות או מהחצרות למבוי, ושוב אין צריך לזכור מן הנוכרי את רשותו בחצר או במבוי. סחיר הוא העובד אצל בעל הבית במשך השנה כולה, ולקית הוא העובד אצלו בעת הקציר והאסיף בלבד. ופשטות הדברים היא שמה שהזכיר והלקית נחשב כבעל הבית, והרי זו כולה שהקלו בדבר, ומשום שנתן לו הנוכרי רשות בחצרו, ואף שרשות הנוכרי לא בטלה. ואילו דעת הרעבדי שלעולם שכירו ולקיתו של נוכרי מזכיר ואינו מערב. לדעתו דינו של שמואל שאמר שנותן עירובו לא נאמר כלל לגבי ישראל שהוא שכירו ולקיתו של נוכרי, אלא לגבי ישראל שהוא שכירו ולקיתו של ישראל אחר. שהוא מערב במקומו וצריך גם שיהיה מקום אכילתו או מקום שינתו בביתו של הישראל הסוחר. והגמרא לא הביאה את דינו אלא ללמוד ממנו ששכירו ולקיתו של נוכרי יכול לעשות את שיכול לעשות בעל הבית. ראינו שהוא מזכיר במקומו. ולדעתו דין השכיר והלקית כשליחו של בעל הבית, ועל כן אם בעל הבית נוכרי מזכיר השכיר והלקית במקומו. ואילו דעת הבית יוסף באורח חיים סימן שין פי ב' בפירוש דברי הרמב״ם, בהלכות עירובין פרק ה' הלכה י' ב' שישראל שהוא שכירו ולקיתו של נוכרי נחשב במקום הנוכרי ומזכיר את רשותו של הנוכרי, אולם גם הוא עצמו נמצא כאן, ומשום חלקו שלו עליו גם לערב. מה שאמר שמואל נותן עירובו ודיו, היינו שהוא מזכיר ומערב בעצמו ואין צריכים לזכור מהנוכרי. ומדברי הגמרא כאן מוכיח רבי ואיגר, ששכירו ולקיתו מערב גם נגד רצון בעל הבית, שהרי לחמן בריסטה כנוכרי לא רצה לערב. מביאה הגמרא נידון בחידושו של שמואל, אמר לאבאי לרב יוסף, היו שם בבית הנוכרי חמישה ישראלים שהם שכירו, וחמישה ישראלים שהם לקיתו, שהתגורר כל אחד מהם בחדר או בעלייה נפרדת בבית הנוכרי. מהו שיצטרכו כולם להשתתף בעירוב? במשנה לקמן, בדף עין ב' עמוד א' לפני אמר, שחמש חבורות ששבטו בבית אחד, וכל אחת מתגוררת בחדר או בעלייה נפרדת, כל אחת מהם צריכה להצטרף לעירוב, והיינו שהיא צריכה לתת בפני עצמה פת לצורך העירוב. ומעתה יש להסתפק. אם מה שאנו מחשיבים את שכירו ולקיתו כבעלים לעניין שהוא יכול לערב עם בני החצר, האם הדבר אמור גם להחמיר, שאם יש כמה ישראלים בכמה חדרים בביתו של הנוכרי, יצטרכו כולם לערב, ואם שכח אחד מהם ולא ערב, אוסר על כולם. וכאמור, יש מחלוקת בין רשי והרעבד, האם השכיר והלקית נחשבים כשלוחו של הבעלים, או שהם נחשבים כבעלים עצמם. והספק של הגמרא כאן אינו מתפרש לחיורה, אלא לדברי רשי, שהשכיר והלקית נחשבים כבעלים, שמשום כך יש לדון, שמה הם כבעלים גמורים גם להחמיר. אבל לדעת הרעבד שאינם נחשבים אל השלוחיו של בעל הבית, לא מובן מדוע אם יש כמה שלוחים, יהיו כולם אוסרים. ואילו המאירי בייר, שהספק של הגמרא, אינו אם יאסרו עד שיערבו או יזכירו, אלא הספק הוא אם הם יכולים להזכיר, שהטעם ששכירו ולקיתו מזכירים, הוא כיוון שמן הסתם הנוכרי נוח לו במה ששכירו עושה. אבל כאן, כיוון שנתחלקה רשותו לכמה אנשים, אפשר שאף אחד מהם אינו יכול להזכיר את רשות הנוכרי. אמר לרב יוסף לאבאיה, אם אמרו ששכירו ולקיתו נחשב כבעלים להקל, דהיינו להתיר שיערב במבוי או בחצר שדר בהם נוכרי, יאמרו ששכירו ולקיתו נחשבים כבעלים, להחמיר שיאסור על אחרים אם לא ישתתף עמם בעירוב, אין הדבר כן, כי בעירובין הולכים להקל ואין צריך שכולם ייתנו חלק בעירוב. ואת הטעם לכך שאינם מוסרים מבארים התוסות לקמן בדף עין ב' עמוד א' בדיבור המתחיל ומודין, שאף שאוכלים וישנים כל אחד בנפרד ואינם משותפים עם בעל הבית כלל, מכל מקום כיוון שכולם משתמשים בתוך הבית בכל עסקי תשמישיו כגון באפייה ובבישול, כאחד, ויש שם בעל הבית אחד לכל הבית ויכול לסלקה, משם נחשבים כאיש אחד ובטלה דירתם לגבי דירתו. שווה הגמרא לדברי רב יהודה אמר שמואל ומביאה ממרה נוספת שלו וכן לדברי רב נחמן על שתי הממרות הללו. הנה הממרה הראשונה, גוף הנשוב לעצם דברי רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה אמר שמואל אפילו שכירו ואפילו לקיתו של הנוכרי, אם הוא ישראל נותן את עירובו עם בני המבוי ודיו שאין צריך לזכור מן הנוכרי עצמו. אמר רב נחמן, כמה מעל יאש מעתה, כמה מעולה ונאה ההלכה הזו שנכונה היא. והממרה השנייה אמר רב יהודה אמר שמואל, חכם ששתה רביעית הלוג יין, אל יורה הוראה הלכה למעשה, משום שהיין תורד את דעתו לזמן מה. לוג זו היא מידת נפח המכילה 6 ביצים, ונמצא ששיעור הרביעית הוא כביצה וחצי. ובמידות זמננו, שווה הרביעית ל-86 מיליגרם לשיטה אחת, או כ-150 מיליגרם לשיטה אחרת. ואותו חכם ששתה רביעית לוג יין אל יורה הלכה למעשה, הכוונה להוראת איסור ויתר, שאילו לדון בדיני ממונות מותר, אבל לא דיני נפשות כפי ששנינו במסכת סנהדרין בדף מ עמוד א', שהעוסקים בהם לא ישתו יין. אמר רב נחמן, לא מעל יאה שמעת, הלכה זו אינה מעולה ונאה. דהאנה שהרי אני כל כמה דלא שתינה רביעת דחמרה, כל עת שאיני שותה רביעית יין לא צילה דעתי. אין דעתי צלולה עליי, הרי שעדר אבא לא רק שאין היין תורד את הדעת, אלא הוא אף מסייע לבוא לידי צלילות הדעת, ועל כן אין לומר שהשותה יין לא יורה. יש להקשות כיצד ייתכן שרב נחמן סובר שיין אינו תורד את הדעת כלל, והרי הוא עצמו דן לקמן בדף סמך ד' עמוד ב', כיצד להפיג רביעית יין שלא תתרוד את הדעת. מבארים התוסות בדיבור המתחיל, שתה רביעית יין על יורה, שכאן מדובר ביין מזוג שאינו תורד את הדעת, ולכמן מדובר ביין שאינו מזוג, שגם רב נחמן מודה בו שהוא תורד את הדעת. והריטב"א כתב שרב נחמן טען על דברי שמואל שאינם שווים בכל אדם, שהרי הוא עצמו אינו נטרד בשתיית רביעית יין. ומה שאמר רב נחמן להלן, הרי זה לאותם בני אדם שאף שתיית רביעית תורדתם, תורדת אותם. והוא מוסיף שביין מזוג אין שיעורו ברביעית כלל, אלא הכל לפי המזיגה ולפי האדם. הביאה הגמרא דברים שנאמרו בין רבא לרב נחמן, אודות דברי רב נחמן האמורים. אמר לי רבא לרב נחמן, מה הייתה מאמר מר האחים, מדוע אומר אדוני בלשון זו שהלכה זו נהה והלכה זו אינה נהה? אמר, הרי אמר רבך בר חנין, מה ידכתיב, מה פירוש הפסוק בספר משלי פרק חפתת, פסוק ג', ורואה זונות יאבד הון? בפסוק נאמר, איש אוהב חוכמה ישמח אביו, ורואה זונות יאבד הון, ופירושו הפשוט הוא שהאוהב חוכמה ישמח את אביו, ואילו המתחבר רואה מלשון רעות לזונות, הרי הוא מאבד את עונו של אביו באתנן שייתן להן, וגם מצער אותו. רבי יחא בר חנינא דרש את התיבה זונות בנוטריקון, זו נאה. כותב רש"י בספר משלי שיש סיוע לדרשתו ממה שנכתב בפסוק הזה, זונות מלא, מה שלא מצינו כן בשום מקום. אם כן, אומר רבי יחא בר חנינא, מה ידכתיב, ורואה זונות יאבד הון? זונות נוטריקון, זו נאה, והיינו שכל האומר שמועה זו נאה, ואעסוק בה כדי שאזכרנה, ושמועה זו אינה נאה, ולא אעסוק בה, כי אני לא חייב לזוכרה, יאבד און. כלומר, הרי הוא מאבד את הונה, את כבודה של תורה, וסופה להשתכח ממנו. וגם לומר שמועה זו נאה בלבד אסור, לפי שמתוך לשון זו משמע שיש שמועות אחרות שאינם נאות כמותן. וכך היא גם משמעות הפסוק לפי הדרשה שכך נאמר, ורואה זונות, ודרשו שהוא האומר שמועה זו נאה. ובביאו חומרת הדבר, כותב המלבים בספר משלי, שאדם זה אומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה, אוהב חוכמות חיצוניות ולא יקבל את דברי התורה באמונה, אלא יחקור עליהם בשכלו ויקבל רק את אשר יוטב בעיניו. ולפירושו צריך לומר שטענת רבא על רב נחמן הייתה רק על כך שלא היה לו להשתמש בלשון הזו בה משתמשים אילו שבפסוק מדבר עליהם, שהרי לא היה רב נחמן חשוד בכך חס ושלום. וגם בלאו אחי צריך לומר שהטענה על רב נחמן היה על ניסוח הדברים ולא על תוכנם. אמר לרב נחמן לרב האדרבי, חוזרני מאמירותיי כי שמועה זו נאה ושמועה זו אינו נאה, ולא אוסיף עוד לדבר באופן הזה. אגב דברי שמואל, אודות איסור ההוראה לשותה רביעית יין, מביאה הגמרא את דינו של שותה יין לעניין תפילה. אמר רבא בר אבונה, שתויה להתפלל, ואם יתפלל הרי שבדיעבד תפילתו תפילה, ואינו צריך לחזור ולהתפלל כשיפוג יינו. שיקור אף שלא הגיע לשכרותו של לוט, כי אם הגיע לכך, הרי הוא שותה גמור ופטור מכל המצוות, ונראה שאף אין תפילתו תועבה, כי אינה כלום, כאמור לכמה למדף סמכי עמוד א', כך נפסק גם להלכה באורח חיים סימן צדיתת, ובמשנה ברורה בסעיף קטן י' א'. אם כן, אמר רבא בר אבונה, שתויה להתפלל, ואם התפלל תפילתו תפילה, שיקור אל יתפלל, ואם תפילתו תפילתו תועבה, שנועה לפני המקום, וכאשר יפוג יינו עליו לחזור ולהתפלל. והמדובר בסוגיה בשתוי ושיקור לעניין תפילת העמידה, תפילת 18. ולגבי ברכות דנו התוספות בדיבור המתחיל שיקור, לגבי שתוי נקטו שיתפלל, ולגבי שיקור נסתפקו. מבארת הגמרא את דברי רבא בר אבונה, היחידה משתוי, מי הוא שתוי שתפילתו תפילה, ויחידה משיקור שתפילתו תועבה? אומרת הגמרא, כי אה נתפרשו הדברים במעשה זה דרבי אבא בר שומני ורבי נשיא בר ירמיה מגיפתי, אבו כמפטרי מהדדיה המעברה דנער יופתי, נפטרו זה מזה במעבורת של נער יופתי. מעבורת זו ספינה מעבירה אנשים מצידו האחד של הנהר לצידו השני. ורשי במסכת בבא קמא דף קט"ז עמוד א' מבאר שנפרדו בסמוך למקום הגינתה של המעבורת. עליה היה אמור אחד לעלות וחברו נפרד ממנו. אז אמרו זה לזה, כיוון שנפרדים אנו, על כן כל אחד מינן לאימא מילתא דלא שמיע לחברי. כל אחד מאיתנו יאמר דבר שאינו ידוע לחברו, משום דאמר מרי בר אבונה. לא ייפטר אדם מחברו, אלא מתוך אמירת דבר הלכה חדש ובלתי ידוע, שמתוך כך זוכרו לחברו. ובתנא דבי אליהו ובילקוט נאמר שעל ידי אותו דבר של הלכה, יאמר זכור איש פלוני לטוב שזו הלכה קבע בידי, והיינו שעל ידי דבר חידוש זה, יזכור היטב את חברו. פתח אחד מהם ואמר, מה שאמר רבא בר אבונה ששתוי שיתפלל תפילתו תפילה ואילו שיכור שיתפלל תפילתו תועבה, היחידה משתוי והיחידה משיכור, מי הוא שתוי ומי הוא שיכור? בירור הדבר הוא ששתוי הוא כל שיכול לדבר לפני המלך בכובד ראש כפי שראוי לדבר לפניו שאין יינו מפריעו מכך. ועל ידי כן תפילתו תפילה ואילו שיכור הוא כל שאינו יכול לדבר לפני המלך. שיינו מפריעו מלדבר בכובד ראש ועל כן גם לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אינו יכול לדבר ותפילתו תועבה. מביאה הגמרא את המשך דבריהם בעת פרידתם, פתח אידך ואמר, פתח השני ואמר, המחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים, ישראל שמת הקרוב קרוב יורשו, ואין לך אדם מישראל שאין לו יורשים, שהרי כל ישראל קרובים זה לזה דרך יעקב אבינו, לעומת זאת כאשר מת גר, ולא הותיר אחריו בן או בת שנולדו לאחר שהתגייר, הרי אין לו יורשים אחרים שכן קרוביו שהיו לו מימי היותו נוכרי, אינם נחשבים לקרובים, לפי שהגר נחשב כמו קטן שנולד, ולפיכך נחשב הפקר, וכל המחזיק בהם זכה בהם. המחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים שכיוון שבאו לו בלא יגיע, תמאים על כך בני אדם והוא יכול להפסיד אותם מפני עין הרע שיטילו בו. מה יעשה ויתקיימו בידו? יעשה בהם דבר מצווה ויקח בהם במקצתם ספר תורה ובזכות מצווה זו יתקיימו בידו שער הנכסים. מביאה הגמרא שיש לנהוג בעיצה הזו גם במקרים נוספים. אמר אף שישת כן ננהג אפילו בעל שזכה בנכסי אשתו דהיינו בנכסי מלוג. חכמים תקנו שאדם זוכה בנכסי אשתו. שאומנם הקרן שלה, אבל הוא אוכל פירות, כגון שאם יש לה שדה, הוא עוסק בה ואוכל את פירותיה. ונכסים אלו נקראים בשם נכסי מלוק, שגם בהם עשויים אנשים לתמוע על שחייתו בנכסיה. משום שאף הם באו לו ללא עמל ותורח, ולהטיל בהם עין הרע, ועל כן יעשה בהם מצווה ויקנה בהם ספר תורה, ובזכות המצווה לא ינזקו הנכסים. רבא אמר, אפילו עבד עסקה, אפילו עשה עסק ורווח והרוויח בה, גם בזה עשויים רווחיו להינזק מפני עין הרע, ועל כן יעשה בהם מצווה ויקנה בהם ספר תורה, ובזכות המצווה לא ינזקו. רב פאפה אמר, אפילו מצא מציאה יעשה כן לפי שעשויים להטיל בה עין הרע ולא תתקיים בידו, ובזכות המצווה תתקיים בידו. ולכאורה סדר דברי הגמרא אמור להיות מהפשוט אל המחודש, דהיינו שזוכה בנכסי הגר, הוא זה שמטמיע ביותר, שזכה ברכוש רב ולא שום עמל ותורח, ובעל בנכסי אשתו פחות מטמיע, לפי שזכה בנכסי אשתו באופן רגיל ואין זכויותיו בה כשנושא אותה, והעושה עסקה והרוויח מטמיע פחות מכולם, לפי שמצוי הדבר הרבה שאדם מרוויח בעסקיו. ומעטה קשה שלפי הדברים האמורים נמצא שמוצא מציאה שהוזכר לבסוף מטמיע פחות מכולם. ואולם הסברה היא להפך, שהרי הוא מטמיע יותר כזוכה בנכסי הגר. כותב הבן יהוידע שכיוון שאין האנשים יודעים ממציאתו, ואף הוא לא יספר מזה לאחרים, לא יטמיע כלל, ומכל מקום צריך לעשות בה מצווה שלא תנזק בעין הרע של עצמו. ועוד כתב שהחידוש הוא שאף שייתכן שיבוא המאבד וייתן סימניה ויקחנה, מכל מקום בינתיים יעשה לשמירה. אומרת הגמרא שאין צורך לקנות דווקא ספר תורה, אמר רב נחמן בר יצחק אפילו כתב בהו תפילין, די בכך לשמור על נכסיו שלא ינזקו בעין הרע. שאין דמיהם עיקרים כספר תורה וגם אין בכתיבתן תועלת לציבור כספר תורה אלא לא בלבד. וגם אם יעשה בהם שאר מצוות, לא ינזק, כך מוכח בפסוק המובא בהמשך, שעבור מצווה אחרת, החרמת נכסים להשם, התקבלה תפילתם. ואילו התורת חיים כותב שדווקא ספר תורה ותפילין למצוות המתקיימות ולא צדקה. מביאה הגמרא מקור לעצה האמורה שקיום מצווה בדבר מסייע לקיומו. ואמר רב חנין ויתימה ויש אומרים שאמר זאת רבי חנינה, מהי קראה, מהו הפסוק שבו נרמז הדבר הזה, דכתיב בספר במדבר, פרק חפה לפסוק ב', במלחמת ישראל עם הכנעני מלך ערד, וידר ישראל נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם, דהיינו שקיבלו על עצמם שאם ינצחום יקדישו את שללם לגבוה. ובזכות זה נשמעה תפילתם ואכן נפלו בידם, כנאמר בפסוק שלאחר מכן וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני. שווה הגמרא לענייני שטוי ושיקור ומביאה דרכים להפגת השכרות, אמר רמי ברה בהליכה בדרך שאורכה מיל, מילו מידת מרחק של 2,000 אמה, ובזמננו, במידות זמננו, לשיטת הגאון רב חיים נועה, זה 960 מטר, לשיטת החזוני של 1152 מטר. אז הליכה בדרך שאורכה מיל ושינה בשיעור כלשהו, זו או זו, מפיגין את היין ששתה קודם להליכתו או לשינתו. ואין היין משפיע על אבות ומותר להורות ולהתפלל. מביאה הגמרא הגבלה בדבר. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, בשמו של רבא ברבוע, לא שנו שדרך מיל ושינה כלשהו מפיגים את היין, אלא באופן ששתה יין כדי רביעית, בשיעור רביעית בלבד. אבל אם שתה יין יותר משיעור רביעית, כל שכן שדרך שהליכה בדרך לאחר שתייתו זו תורדתו, מבלבלת את דעתו יותר, ושינה שהוא ישן לאחר שתייתו, משקרתו ביותר. מביאה הגמרא מעשה ממנו יש לדון על האמור לאל שדרך מיל מפיגה את היין. מקשה הגמרא, והאם דרך מיל מפיגה את היין? והתניא, שנינו בברית המעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור, והיה מהלך מעכו לכזיב. ערים אלו נמצאות בגבול מזרח צפון ארץ ישראל. העיר עכו נמצאת בפינה המזרחית צפונית, אלא שמשם יוצאת רצועה השייכת לארץ ישראל לצד צפון, ושם זה כזיב. כך הגמרא במסכת גיטין בדף זין עמוד ב'. והיה רבי אלי מהלך אחריו, ומצא רבן גמליאל גלוסקין כיכרות לחם בדרך. אמר לו לרבי אלי, אלי, טול ערם את הגלוסקין מן הדרך. אחר כך מצא רבן גמליאל נוכרי אחד, אמר לו לנוכרי, מבגבי, כך היה שמו, טול גלוסקין הללו מאלי, קח אותם לעצמך. בהמשך התבהר מה הטעם שנתנם לנוכרי ולא נתן לרבי אלי לאוכלם. ומה הטעם? לא נאסרו בענה. נטפל, התקרב והתחבר לו רבי אלי לנוכרי, אמר לו לנוכרי מאיכן אתה? אמר לו הנוכרי מהעיירות של בורגנין. עיירות שהיו בנויות מסוכות של שומרים. כפי הנראה, היו גרים שם שומרים רבים. אמר לו רבי אלי, ומה שמך? השיב לו הנוכרי, מפגי, שמייני, שמי. חזר רבי אלי ושאל אותו, כלום, הכירך רבן גמליאל מעולם? אמר לו, לאו. אומרת הברייתא באותה שעה, למדנו שכיוון רבן גמליאל את שם הנוכרי ברוח הקודש, הרי קראו בשמו מפגי, אף שלא הכירו מעולם. מוסיפה הברייתא ושלושה דברים להלכה למדנו באותה שעה. א', ממה שאמר רבן גמליאל לרבי אלי להרים את הגלוסקין, למדנו שאין מעבירים לא חולפים על פני האוכלים המוטלים בדרך, מבלי להרימם, אלא חובה להרים אותם כדי שלא יתבזו. ב', ממה שאמר לרבי אלי לתת אותם לנוכרי ולא יתיר לו לאכול אותם מעצמו, למדנו שכאשר נמצאת פת בדרך ואין יודעים אם היא פת נוכרי או פת ישראל, הולכים אחרי רוב עוברי דרכים. אם רובם נוכרים, יש להחזיקה כפת נוכרי ולאוסרה באכילה לישראל. ואם רובם ישראל, ניתן להחזיקה כפת ישראל ולהתירה. ועל כן, כאן שהיו רוב עוברי דרכים נוכרים, עשה רבן גמליאל לרבי אלי לאכול את הגלוסקין. והרשש מבאר שהחידוש הוא שאפשר רבן גמליאל חושש למיעוט כמבואר במסכת חולין דף י' עמוד א'. היה מקום לומר שכאן ילך אחר המיעוט להתיר, משום שאין איסור פת נוכרי אלא מדרבנן. אין הדבר כן, אלא לעולם הולכים אחר הרוב. וחכמים אסרו לאכול פת של נוכרים כדי שלא יבואו לאכול עמם במסיבה אחת, לשתות את יינם ולשאת את בנותיהם, ולעבוד עבודה זרה, כאמור במסכת שבת בדף י"ז עמוד ב'. והדין השלישי ממה שאמר לרבי אלי לתת הפת לנוכרי, אף על פי שהמעשה היה אחר הפסח, כך ידוע תנאים מסדרי הברייתא, למדנו שחמצו של נוכרי שעבר עליו הפסח אחר הפסח מותר בהנאה לישראל. שאם היה אסור בענה, היה לו לחשוש שמא עבר הפסח על הגלוסקין ונאסרו בענה, והיה אסור לתת אותם לנוכרי, כיוון שהנוכרי מחזיק טובה בזה שנתנן לו, ונמצא שנותן נהנה בכך. ובמסכת פסחים בדף כוח עמוד א' נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון אודות חמץ שעבר עליו הפסח. לדעת רבי יהודה, חמץ שעבר עליו הפסח אסור מן התורה באכילה ובהנאה, ולדעת רבי שמעון אין איסורו אלא מדרבנן בלבד ומשום כנס. אז לדעת רבי יהודה, שזה אסור מדאורייתא, האיסור הוא בין בחמץ של ישראל ובין בחמץ של נוכרי ובין בחמץ של הקדש. לדעת רבי שמעון לא אסרו חכמים אלא בחמץ של ישראל בלבד. והלכה כרבי שמעון כאמור בשולחן ערוך אור החיים סימן תמ"ב סעיף א'. ממשיכה הברייתא בסיפור המעשה, כיוון שהגיע רבן גמליאל לכזיב, בא אדם אחד לפניו להישאל על נדרו, כלומר ביקש שיתיר לו רבן גמליאל נדר שנדר. האוסר עצמו בנדר יכול להתיר את נדרו בכך שישאל עליו אצל חכם או על ידי פתח, דהיינו שיאמר לחכם שאילו היה יודע כך וכך לא היה נודר או בחרטה, כלומר שאומר לו שהוא מתחרט על הנדר. החכם אומר לו מותר לך. ההתרה נעשית על ידי חכם או על ידי שלושה אדיוטות. אז שהגיע רבן גמליאל לכזיב, בא אדם אחד לפניו להישאל על נדרו, אמר רבן גמליאל לאדם זה שהלך עמו, כלומר לרבי אלי, כלום שתינו מקודם לכן רביעית יין האיטלקי, שיין זה היה חשוב ומשובח יותר משאר יינות? אמר לו רבי אלי, הן, אכן שתינו. אמר לו רבן גמליאל, אם כן, איני יכול להזדקק לו עכשיו להתרת נדרו ששתיית היין תורדת את הדעת. כאמור לאל, ואין להתיר אז נדרים. לפי שהתרת נדרים היא גם כן בכלל לא רעה, ולכן כל מי שאסור לו להורות מחמת שהוא שתוי או שיקור, אסור לו להתיר נדרים, אומר המאירי. ועל כן יטייל אחרינו עד שיפיג יינינו, וטייל אחריהן אותו אדם דרך של שלושה מילין, עד שהגיע רבן גמליאל לסולמה למעלות של הר צור, כיוון שהגיע רבן גמליאל לסולמה דצור, ירד רבן גמליאל מן החמור ונתעטף בבגדו, וישב והתיר לו נדרו. אומרת הברייתא, והרבה דברים למדנו באותה שעה. א', ממה ששאל רבן גמליאל את רבי הילאי אם שתה רביעית יין האיטלקי, למדנו שרביעית יין האיטלקי משקר, ולכן בירר רבן גמליאל אם שתה ונשתקר. ב', ממה שלאחר שנודע לרבן גמליאל ששתה רביעית יין האיטלקי ונשתקר, מעין להתיר את נדרו של אותו אדם, למדנו ששיקור על יורה, שכן גם התרת נדרים הוראי. ג', ממה שאמר רבן גמליאל השואל שילך אחריהם עד שיפוג יינם, למדנו שדרך מפיגה את היין. ד', ממה ש... כשבא רבן גמליאל להתיר את הנדר, ירד מהחמור וישב, למדנו שאין מפירים לא מתירים נדרים, לא כשהמתיר רחוב, ולא כשהוא מהלך, ולא כשהוא עומד, אלא כשהוא יושב. והגמרא משתמשת בלשון הפרה, ולמעשה מדובר כאן באתרה של חכם, החלה למפריע, ולא בהפרת אב ובעל, החלות מכאן ולאבא. חכם שאמר בלשון הפרה לא אמר כלום, כאמור במסכת נדרים דף עין זין עמוד ב'. לגבי הנודר, מעיקר הדין יכול הוא להיות עומד או יושב, ונהגו שהוא עומד. כך אומר השח, ביורד היה סימן ריש חפחת. הברייתא דלאל הובאה בכדי לדון ממנה בדברי רמי בר אבא דלאל, שדרך מפיגה את היין, דרך של מיל, של קילומטר, של תחום שבת. מקשה הגמרא, קטני מיית, מכל מקום שנינו בברייתא שרק דרך של שלושה מילין מפיגה את היין, והרי זה שלא כדברי רמי בר אבא שאמר שדי לכך בדרך של מיל אחד. תרץ את הגמרא, שיין יין האיטלקי, שונה יין האיטלקי משאר היינות, ומשקר תפי, שהוא משקר יותר משאר יינות, ועל כן אינו פג, כי אם בדרך של שלושה מילים. מקשה הגמרא, אם יין איטלקי משקר יותר משאר היינות, אם כן הרי השוטה רביעית ממנו כשוטה יותר מרביעית של שאר היינות, ואם כן איך פג יינו של רבן גמליאל אחרי הליכה של שלושה מילים? ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, הרי אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, לא שאנו שדרך ושינה מפיגים את היין, אלא כששתה רביעית יין בלבד, אבל אם שתה יותר מרביעית יין, כל שכן שדרך תורדתו ושינה משקרתו, כלומר, לא רק שאין הדרך והשינה מפיגים את השיחות של השיקור, אלא אף תורדים ומשקרים אותו יותר. תרץ את הגמרא, רחוף שייני. רחוף שונה משאר מהלך, שכיוון שאינו תורח בהליכה, אין הדרך תורדתו, אלא היא מפיגה את היין. אומרת הגמרא, אשתה דעתית לאחי, עכשיו שבאת לומר את הסברה הזו שרחוף שונה משאר מהלך, לרמי ברבא נמי לא קשיא, גם עליו אין להקשות כיצד אמר שדרך מיל מפיגה את היין. ואלו רבן גמליאל יצריך להפגת יינו דרך של שלושה מילים, כי יש לתרץ שרחוף שייני, שכיוון שאין לו תורח בהליכה כשאר מהלך, על כן אין הדרך מפיגה את יינו עד שילך שלושה מילים, ואין צורך לתירוץ שאמרנו מתחילה שדווקא ביין האיטלקי אמר כן רבן גמליאל. אם כן, סיכום הדברים הוא כך. מתחילה אמרה הגמרא כי דרך מיל מפיגה יין, ואילו יין האיטלקי אינה מפיגה אלא בשיעור של שלושה מילים. למסקנת הגמרא, החילוק הוא בין הליכה לרכיבה. הילוך מיל מפיג את כל היינות, ואילו רכיבה אינה מפיגה אלא כשיעור של שלושה מילים. ועוד נתבהר בגמרא שיין יותר מרביעית אינו פג בהליכה בדרך, שההליכה זו מגבירה את השכרות יותר, וגם כאן, אין הדבר אמור אלא בהליכה ולא ברכיבה, שרכיבה מפיגה אפילו יין יותר מרביעית. נמצא שרכיבה מפיגה יין בין ברביעית ובין ביותר ברביעית, בדרך של שלושה מילים, ואילו לגבי ההליכה, רביעית יין פגה בדרך מיל, ויותר מרביעית אינה פגה אפילו בדרך שלושה מילים. דנה הגמרא בדברי הברייתא אודות התרת נדרים ברכיבה ובישיבה. מקשה הגמרא, איני האם כך הוא שאין מפירים נדרים אלא בישיבה ולא בהליכה, ברכיבה ובעמידה? ואמר רב נחמן, הרי אמר רב נחמן שמפירים נדרים בין כשהמתיר מהלך, בין כשהוא עומד, בין כשהוא רחוב. תרץ את הגמרא, תנאי, דין זה תלוי במחלוקת תנאים במסכת נדרים. דאיקה למאן דאמר יש הסובר, והכוונה לרבן גמליאל שפותחים בחרתה. כלומר שצריך חכם למצוא לנדר פתח, והיינו סברה וטעם שיהיה לנו דר בהם פתחון פה לומר, שלא נדר לדעת כן, ואילו היה יודע שכן, הוא לא היה נודר. ועל ידי כך נעקר הנדר מאליו. שאילו לדעה שאין פותחים בחרתה, החכם הוא המתיר אותו. וכך סובר רבן גמליאל, וכיוון שהיה צריך למצוא פתח לנודר, על כן ירד מחמורו וישב בכדי לעסוק בכך ביישוב הדעת. ואיקה למאן דאמר ויש הסובר והוא רב נחמן, שאין פותחים בחרתה, כלומר, שאין צריך פתח בכדי להתיר את הנדר, אלא יכול לחכם לעוקרו בלא שום טעם. ורב נחמן סובר כדעה הזו, ועל כן אמר, שאין צורך ליישוב הדעת באתרת נדרים, ויכול להתירם גם ביותו רחוב או עומד. כך מפרש רשי את הסוגיה, אבל תוספות בדיבור המתחיל פותחים בחרתה, ועוד ראשונים, הוכיחו שפותחים בחרתה פירושו שונה, פותחים אינו מלשון פתח, שהוא אופן להתיר נדר, אלא פירושו מתחילין. ופותחים בחרתה היינו שאפשר להתיר נדר על ידי חרתת הנודר בלבד, ואין צריך לחפש אחר פתח, כלומר למצוא לנדר איזשהו טעם וסברה שיכול לומר, שאילו ידע אותם לא היה נודר. ולפירוש זה, רבן גמליאל סובר שאין פותחים בחרתה, אלא יש למצוא לנו דר פתח, ולפיכך יש לעשות זאת בישיבה מתוך יישוב הדעת. דעת רב נחמני שפותחים בחרתה ואין צריך פתח, ולפיכך לא יצריך יישוב הדעת בעת ההתרה, והורה שאפשר לעשות גם בעמידה את זה. ומביאה עכשיו הגמרא את דברי רבי יוחנן, שאכן רבן גמליאל חיזר על פתח להתיר את נדרו של אותו אדם ולא יסתפק בחרתה באלמה. מוכיחה הגמרא שאכן רבן גמליאל סובר שפותחים בחרתה, דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מה ייפתח לי? איזה פתח מצא רבן גמליאל ההוא גברה לאותו אדם שרצה שרבן גמליאל יתיר לו את נדרו, שאמר לו את הפסוק בספר משלי פרק י"ב פסוק חי, יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא. כוונת הפסוק על פי פשוטו היא שיש מי שמבטא בדבריו ומזיק בהם כדוקר בחרב, שהוא מסכסך בין הבריות וגורם להם להרוג זה את זה. ואילו דברי חכמים המשכינים שלום בין אדם לחברו מרפים את דבריו של זה. כך מפרש רש"י, והמצודה דוד פירש שיש מי שמבטא בדבריו ומזיק בהם כדוקר בחרב, כגון על ידי דיבורי לשון הרע וכדומה, ואילו דברי חכמים מרפים, כגון כאשר הם משכנעים אדם לשוב בתשובה שהוא שב ורפא לו. דורשת הגמרא את הפסוק הזה, כל הבוטה כל הנודר, בוטה מלשון מבטא שפתיה, אז כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב. על כך, לפי שהיה לו לחשוש שמה לא יקיים את נדרו, אלא שלשון חכמים שמתירים לו את נדרו, היא מרפא לו, שעל ידי כך הוא ניצול מן הנדר. ועל פי פסוק זה שאל רבן גמליאל את אותו אדם, אילו היה יודע שאסור לנדור והוא מתחייב בכך מיתה, אם היה נודר, השיב אותו אדם שלא, ובפתח זה התיר לו את הנדר. אומרים תוסות בדיבור המתחיל כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב, שבמסכת נדרים בדף חב ב' פוסקת הגמרא שאין לפתוח בפסוק האמור לפי שיש לחשוש, שמה מתוך שאומרים לו שהוא חוטא בנדרו ישקר ויאמר שהוא מתחרט מחמת העיר אף שבאמת אינו מתחרט. הרי לנו שסבר רבן גמליאל שפותחים בחרתה כפי שאכן עשה, ומשום כך הוא צריך לרדת מן החמור ולשבת ולעסוק בכך ביישוב הדעת. שבה הגמרא לדברי הברייתא אודות איסור העברה על האוכלין ומוסיפה פרטים בדין הזה. אמר מר, אמר החכם ובא לעיל בברייתא ואין מעבירים על האוכלין, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא שנו לא נשנה דין זה אלא בדורות הראשונים שאין בנות ישראל פרוצות בכשפים, שלא היו אז בנות ישראל פרוצות בכשפים, ולכך לא היה אז צריך לחשוש שמה הוכנסו כשפים באותם אוכלים. אבל בדורות האחרונים שבנות ישראל פרוצות בכשפים, מעבירים, חולפים על פני האוכלין בלא ליטול אותם, שמה ינזק הנוטל בכישוף שנעשה בהם. ומדברי הגמרא משמע שרק בנות ישראל לא היו פרוצות בכשפים בדורות הראשונים, אבל בנות נוכרים היו פרוצות. אם כן קשה, מדוע הורה רבן גמליאל להרים את הגלוקסקין? למה הוא לא חשש לכשפיהן של בנות נוכרים, אחר שרוב העוברים שם היו נוכרים? כותב המהרש"א שצריך לומר שלא היה גלוקסקין שלמות, ולכך לא היה מקום לחשוש בהם לכישוף. והגאון יעקב כתב שכוונת הגמרא היא שבדורות האחרונים גם בנות ישראל פרוצות בכשפים, וכל שכן בנות נוכרים. ובדורות הראשונים גם בנות נוכרים לא היו פרוצות בכשפים. תנא שנינו בברייתא על אוכלין שלמים מעבירין בדורות האחרונים ואין נוטלים אותם, לפי שבהם אכן יש לחשוש לכשפים. ואילו על אוכלין שהם פתיתים, שהם פרוסות, אין מעבירים שאין עושים בהם כשפים. דנה הגמרא בדברי הברייתא הללו, אמר לי רב אסי לרב אשי. אומר היעבץ, סתם רב אסי שבגמרא הוא מהדורות הראשונים של האמוראים, וסתם רב אשי שבגמרא הוא מהדורות האחרונים. אלא שהיו האמוראים נוספים בשמות הללו. אמר לי רב אסי לרב אשי, והפתיתין לא עבדן, האם אין בנות ישראל מטילים כשפים אלא באוכלין שלמים ולא בפרוסות? והכתיב, הרי נאמר בדברי התוכחה של הנביא על הנשים המחשפות, ספר יחזקאל פרק י"ג פסוק י"ט, ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתותי לחם. הנביא מוכיח את בנות ישראל המחללות את שם השם לעם ישראל, שהיו עושות כשפים אלו לנביאה הבאה להטעות את עם ישראל, על ידי כשפים שמטילות בסעורים ובפרוסות הלחם, הרי שהיו מטילים כשפים גם בפרוסות לחם ולא רק בכיכרות שלמות. ומסביר המהרש"א שאין לשאול, הרי הפסוק מדבר בדורות הראשונים שלא היו אז בנות ישראל פרוצות בכשפים, כי אף שסתם בנות ישראל לא עסקו בכישוף, אבל הפסוק מדבר בכאלו שעסקו בכך באופן ברור, ונאמר בו שכישפו גם בפתיתים ולא רק בכיכרות שלמות. תרץ את הגמרא אתה מה שנאמר שם ובפתותי לחם, אין הכוונה שעסקו כשפים בפתותי לחם עצמם, אלא לפתותי לחם דשקלי באגריו, פתותי לחם שהם נטלו בשכרם עבור עשיית הכשפים, שנביאי הבעל היו משלמים להם בכך, בכדי שיעשו להם כשפים לעטות את ישראל. שבה הגמרא לדון בענייני השיחות, אמר רב ששת משום רב לזר בן עזריה, יכול אני לפתור את כל העולם כולו, את כל ישראל מן הדין שעתיד הקדוש ברוך הוא לדונם לעתיד לבוא, כלומר יש בידי טענה לטעון עבור כל ישראל שיצאו זכאים בדין, על כל האבונות שעשו מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו. שנאמר בנבואות הנחמה על ירושלים בספר ישעיה פרק נ"א פסוק כ"א, לכן שימינה זאת ענייה ושחורת ולא מיין. קודם לפסוק הזה מונה הנביא את הצרות שעברו על עם ישראל בגלות, ומפסוק זה ואילך מנחם הנביא אותם, שמעכשיו יעביר השם מהם את צרותיהם וייתן אותם על אויביהם, כי אחר שקיבלת את גמול אבונך, שמעינה הענויה והשיקורה מצרותיה ולא מיין, כי השם ינקום את נקמתך. הרי שמצרות הגלות נחשבים ישראל לשיקורים, ועל כן יכולני לפותרם, שאינם נתפסים במעשיהם שנעשו בלא דעת כשוגגים. מקשה הגמרא על דברי רב לזר בן עזריה מהאמור בברייתא אודות תוקף מעשיו של שיקור. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב לזר בן עזריה. שנינו בברייתא שיקור מקחו מקח מה שקנה קנוי, והם ממכרו ממכר, מה שמחר מחור, ואין אומרים שמעשים אילו נעשו בלי דעת ואינם מועילים. וכן אם עבר עבירה שיש בה עונש מיתה ממיתים אותו, ואם עבר עבירה שיש בה עונש מלכות מלכים אותו. ואין אומרים שעשה אותם בלי דעת ויפטר, כללו של דבר, הרי הוא כפיקח לכל דבריו, אלא שפטור מן התפילה, אף שנחשב בר דעת, כל ששתה רביעית יין פטור מן התפילה, משום שאינו יכול לכוון כראוי, כאמור לאל בדף סמך דלת עמוד א', כיוון ששיקור הוא כפיקח לכל דבריו ונענש על מעשיו, אז כיצד אמר רב לזר בן עזריה שבני ישראל הנחשבים מאז החורבן כשיקורים, פטורים על מעשיהם? תרץ את הגמרא, מהו שאמר רב לזר בן עזריה יכולני לפטור מן הדין דקאמר? נמי גם הוא כוונתו שיכול לפותרה מדין תפילה בלבד, כלומר שאם ידונו אותם על תפילה שלא בכוונה, יפטרם. מאחר שכששיקורים הם, שיקור פטור מן התפילה. שואל הרייף על עין יעקב, אם כן, שיפטר מן התפילה לגמרי, למה פטר אותו רק מתפילה בכוונה? הוא מתרד ששיקור פטור מתפילה כיוון שיש באפשרותו להתפלל לך שיפוג יינו. מה שאין כן אנו שנחשבים כשיקורים תמיד, אי אפשר לפותרנו מן התפילה, שאם כן לא נתפלל לעולם ותתבטל תורת תפילה. מכל מקום פטורים אנו על חוסר הכוונה בה. מבאר את הגמרא שלא בכל שיקור נאמר שמעשיו קיימים. אמר רבי חנינא, לא שאנו לא נשנה הדין הזה ששיקור הרי הוא כפיקח לכל דבריו, אלא בשיקור שלא הגיע לשכרותו של לוט. בספר בראשית פרק י' פסוק ל"ג מסופר שבנות לוט השקו את אביהן יין עד אשר לא ידע מה נעשה עמו כלל, ושכרותו של לוט הינה שם לשכרות גדולה עד שהשיקור נחשב שאינו יודע מה הוא עושה, ועל כן אין תוקף למעשיו. אם כן אומר רבי חנינא, מה שנאמר ששיקור הרי הוא כפיקח לכל דבריו, זה בשיקור שלא הגיע לשכרותו של לוט, אבל שיקור שהגיע לשכרותו של לוט, שאינו יודע כלל מה הוא עושה, פטור מכולם, שהוא כשוטה לכל דבריו, מקחו וממכרו אינם מועילים, וכן אם עבר עבירה אינו נענש עליה. מבארת הגמרא את שכרו של הנמנע מלהתפלל בשעת שכרותו, אמר רבי חנינא כל המיפק, המעביר את תפילת מגן אברהם, כלומר שאינו מתפלל בשעת גאווה, כלומר בעת שכרותו, והתפילה נקראת מגן לפי שמגינה על האדם, אומר הריטב"א, והמהרש"א מסביר שהגמרא נקטה מגן אברהם מפני שהכוונה בה מעכבת, כמו שאמרו במסכת ברכות בדף ל"ד עמוד ב'. אז מי שלא מתפלל בשעת שכרותו סוגרין וחותמין צרות בעדו שלא ייצאו ויבואו עליו, בשכר זאת שאינו מקל ראשו להתפלל בשעת שכרותו. שנאמר בספר איוב פרק מ"א פסוק ז', גאווה אפיקי מגינים סגור חותם צר. ופירוש הפסוק על פי פשוטו הוא שהלוויתן מתגלה בחוזק קסקסיו שמגיניו, וכל קסקסת דבוקה בו ואדוקה בחברתה, עד שאין בריאה יכולה להקותו בין הדבקים. והדרשה פה של הגמרא לפסוק הזה, אם בשעת שכרותו מעביר מעליו את התפילה, סוגרים וחותמים את הצרות בעדו. בררת הגמרא, מהי משמע, מהיכן משמע דהי יפיק, הנאמר בפסוק, לישנה דעבורהו, זה לשון העברה. אומרת הגמרא, דכתיב נאמר בספר איוב, פרק ו' פסוק ט"ו, החי בגדו כמו נחל, כאפיק נחלים יעבורו. הרי שאפיק הוא דבר העובר. בפירוש הפסוק על פי פשוטו, ראי שהיו לי כאחים בגדו בי, כמרוצת המים בנחלים העוברים והולכים ממקום למקום ואינם יכולים להשקוט שדה או כרם. והגמרא פרשה שאפיק נקרא על שם העברתו, מכאן שאפיק הוא לשון העברה. הביאה הגמרא דעה חולקת בביאור הפסוק, רבי יוחנן אמר, כל שאינו מפיק אינו מגלה יתמר. כך נאמר בפסוק, כלומר המילה אפיק זה מלשון גילוי, וכוונת הפסוק היא שכל שאינו מגלה תפילה, כלומר שאינו מתפלל בעת שכרותו, סוגרים וחותמים צרות בעדו. שואלת הגמרא, מהי משמע? מהיכן היה משמע לרבי יוחנן דהי מיפיק לישנה דגלויהו, לשון גילויו? אומרת הגמרא, דכתיב בתהילים, פרק חי, ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל. ולשון הפסוק הוא, ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך השם מנשמת רוח אפיך. וזה מתוך שירת דוד על שהשם יצילו מאויביו. ולפירוש רשי שם עוסק הפסוק בתיאור קריאת ים סוף. והרד"ק מפרש את הפסוק הזה על דוד עצמו והכוונה לגערה שגער השם באויביו. והיינו שראו ונראו גילויי המים. כמו שמוכח ממה שנאמר בהמשך, ויגלו מוסדות תבל, הרי שאפיק זה דבר המגולה. וערת הגמרא במנך לקורא בחנינא ורבי יוחנן, שואלת הגמרא מכדי קראי משמע בין למר ובין למר, מאחר שניתן לפרש את הפסוקים בין כרבי חנינה ובין כרבי יוחנן, וכן משמעותם אחת היא שמי שאינו מתפלל בשעת שיחות מגינים עליו מצרות, אם כן מהי בעיניו? מה החילוק בין הביורים? משיבה הגמרא איכא בעיניו, יש הבדל בין הביורים לעניין הנהגתו דרב ששת. דרב ששת מסר שינתי לשעמי, מסר את שינתו לשמשו, כלומר, כשנשתכר היה אומר לשמשו, הניחני לישון מעט, כשיגיע זמן תפילה, הקיצני. מה הראית לדרב ששת? רבי יוחנן סובר כהנהגתו של רב ששת, שאכן די בשינה מועטת בכדי שיוכל השיקור להתפלל, שהרי לא אמר אלא שאין להתפלל בשעת שחרות, ובכדי לקיים זאת, אין להצריך יותר משינה מועטת. ומר, ואילו רבי חנינה לית לידי רב ששת, אינו סובר את הנהגתו של רב ששת, ולדעתו אין די בשינה מועטת בכדי להתפלל, שהרי הוא דרש ואמר שבשעת שחרות יש להעביר את התפילה, משמע שיש להעבירה לגמרי, עד שיתעורר מאליו. ואפילו אם על ידי כך יעבור זמן תפילה, אומרים התוספות, בדיבור המתחיל מסר שינתי, אמר שם מסביר שמדובר ששתה יותר מרביעית ונתן לשמשו לשער כמה שינה הוא צריך בכדי שיפוג יינו. ועל כך חולק רב חנינה ואמר שבאופן זה יש להמתין עד שהשיקור יתעורר מאליו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף סמך דלת במסכת העירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם צריך שחמישה שכירים בבית הנוכרי ישתתפו כולם בעירוב ומדוע? שאלה שנייה, מה דורשים מהפסוק ורואה זונות יאבד און? שאלה שלישית, על מי נאמר שיקח ספר תורה במה שזכה? שאלה רביעית, אלו דברים מפיגים את היין, ומתי זה פועל פעולה הפוכה? שאלה חמישית, המוצא אוכלין, האם יעביר עליהם או שיתלם? והשאלה האחרונה, מה הביאור שאין צריך לפתוח בחרתה? פירושם של רש"י והתוספות. כיצד יש לנהוג אם הגוי אינו חפץ להזכיר רשותו? אם אינו רוצה להזכיר, יתקרב לו אחד מבני החצר עד שישילו רשותו, שיהיה לו רשות להניח בו שום דבר, דאב אלה כסחירו ולקיתו, ומזכיר שלא מדעת האקום. ויש אומרים שאינו צריך להזכיר אלא נותן עירובו ודיו. אם יש לאקום חמישה סחירים או לקיתים ישראלים דרים בביתו, אין דירתם חשובה דירה, שיעשרו זה על זה. לסחירות של אקום אינו אוסר עם שכרו מבעל הבית. יזהר כל אדם שלא יורק שהוא שטוי יין, או שאר דברים המשקרים אפילו בדבר פשוט, אם לא, שהוא דבר ברור בפוסקים. שתה יין כדי רביעית על התפלל כדי שיסיר יינו, ואם שתה יותר, אם הוא יכול לדבר לפני המלך, אם יתפלל תפילתו תפילה, ואם אינו יכול לדבר לפני המלך, אם יתפלל תפילתו תועבה, וצריך לחזור ולהתפלל כשיסיר יינו מעליו. ואפילו אם עבר זמן תפילה, משלים אותה בתפילה שאחריה כדין שוגג. ודין קריאת שמע כדין תפילה, אבל שאר ברכות יכול לברך, אף על פי שהוא שיקור.
וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
שבשמיים. משנה יומית, סדר זרעי, מסכת מעשר שני, פרק ה', משנה ג', כרם רווי והוא הדין לנטע רווי, בית שמאי אומרים אין לו חומש הפודה פירותיו לעצמו כדי להעלות את דמיהם לירושלים, אינו צריך להוסיף חומש על הקרן כבמעשר שני, ואין לו ביור, אינו חייב לבערו מן הבית בערב הפסח של השנה הרביעית והשביעית לשמיטה שלדעת בית שמאי, אין כרם רווי שווה בכל למעשר שני. בבית הלל אומרים, יש לו חומש ויש לו ביור. בית שמאי אומרים, יש לו פרט ויש לו עוללות. דין פרט ועוללות נוהג בכרם רווי כמו בשאר כל כרם, שאף על פי שטעון פדיון מכל מקום המון בעלימו. והעניים פודים לעצמם, פודים בעצמם את הפרט והעוללות של הכתו בכרם רווי ומעלים את דמיהם לירושלים. ובית הלל אומרים, כולו לגת. הבעלים דורכים בגת את כל ענבי הכרם ואף הפרט והעוללות, ומעלים את היין או פדיונו לירושלים, שסוברים בית הלל כרם רווי דינו כמעשר שני שממון גבוה ולא ממון בעלים, לכן אין לעניים חלק בו.
ויבואו למקרא ולמשנה
ולמישנו ולדימות בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים
מפעל המשנה היומית קביעותה, אוחזים אנו בסדר תארות מסכת כלים, פרק ת' משנה ה', חרסים שנשתמש בהן, משקין טמאים ונפלו לאוויר התנור, המשקין בלויים בתוך החרסים ונפלו לאוויר התנור עם מושק התנור הרי הוא טמא מחמת המשקין הטמאים שבתוך החרסים, שסוף משקה לצאת מן החרסים כשהתלבנו, לכן המשקין מטמאים את התנור, וכן בגפת חדשה, בפסולת של זיתים לחה שנשתיירה לאחר שנעצרו בבית הבד בתומה וריבלה הגפת את המשקין שנטמאו, אם נפלה לתנור והוסק נטמע התנור שוודאי יצאו המשקים שבגפת לתוך התנור ותימו. אבל בישנה, גפת ישנה שנפלה לתוך התנור דהיינו לאחר 12 חודש מיום שנעצרו, תאור התנור שוודאי כבר נתייבשו כל המשקים שבה, ואם ידוע שיוצא ממשקים אפילו לאחר 3 שנים, אפילו נפלה לתוך התנור לאחר 3 שנים, נטמע התנור כאשר הוסק. מוריי ורבותיי, חי וראי, כאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני בשבוע. חף דלת בתשרי תשפ"א, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך דלת במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב. חף ה' בתשרי תשפ"א ונלמד את דף סמך ה' במסכת עירובין, מרחק 40 דפים מסיום מסכת עירובין על קוף ה' דפיה, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו חורף מלא בריאות. מלא 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 ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.